שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ב' במסכת ערכין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בלמד ג' עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של בתי הרי חומה, והיום נחלק את השיעור לגבי זה לארבעה חלקים. החלק הראשון זה לגבי גאולה בעל כורחו של הקונה. כלומר, מכרתי למישהו בית בעיר מוקפת חומה, עבר חודש, עוד חודש, עוד חודש, מתקרב סוף השנה, הוא מתחיל להתלהב, כי יודע שאם אני לא בא לפדות, זה יישאר שלא לעולם. אני קצת נכנס ללחץ, מנסה לסוף כסף בשביל לפדות ברגע האחרון, ומגיע היום האחרון, סוף סוף השגתי את כל הסכום, אני רץ אליו לבית ו... לא מוצא אותו, הוא נעלם. המשנה מספרת שהקונים היו עושים את זה בכוונה, נעלמים ביום האחרון, בשביל שהמוכר לא יצליח לפדות מהם את זה ברגע האחרון, וזה יישאר שלהם. וכשילן ראה שעושים ככה, הוא עשה תקנה שאני לא חייב להביא את הכסף לקונה עצמו, אלא אם הוא לא רוצה לקבל, יש קופה בבית המקדש, אני הולך, שם שם את הכסף, ונגמר הסיפור. מבחינתי, זה נחשב שהחזרתי, והבית חוזר להיות שלי. זה המשנה, ועכשיו עולה השאלה, מה בעצם היה החידוש של הלל? ואפשר לחשוב כאן על שני דברים. דבר אחד זה שאני יכול לשלם לו בעל כורחו, הרי לכאורה הוא צריך לעשות קניין על הכסף, והרי אדם לא קונה בעל כורחו, וכאן בכל זאת אני יכול לתת לו את זה בעל כורחו. חידוש שני בהלל זה שלא רק שאני נותן לו בעל כורחו, אלא אני עושה את זה אפילו שלא בפניו. כלומר, לא צריך לבוא אליו לבית ולזרוק את הכסף בחצר, אני הולך למקדש, הוא אפילו לא יודע מזה, אני שם שם את הכסף והשדה פדוי. אלה שני החידושים לכאורה, שזה בעל כורחו ושזה לא בפניו, אבל לא ברור האם שני הדברים האלו חידושים או שאולי רק השני חידוש, אבל הראשון הוא בעצם ברור. מה הנפקמינה? נפקמינה תחום אחר לגמרי. הגמרא משווה את הנושא שלנו לגט. אדם שמר לאשתו, הרי את מגורשת בתנאי שתתני לי השבוע 1,000 שקל, והיא באה לתת לו, והוא בורח, הוא לא מסכים לקבל, כי הוא לא רוצה שהגט יחול. אז היא חכמה, היא פשוט לקחה את הכסף, זרקה את זה בפניו, ואמרה, זה שלך והלכה. והשאלה היא, האם מגורשת או לא? ולגבי זה, יש דיון בין רבא לרב פאפה, ויש שתי גרסאות הפוכות, מי אמר מה, כשבעצם שתי הגרסאות תלויות במה שהרגע אמרנו. האם שני הדברים הם חידוש, או רק דבר אחד? כלומר, נתחיל עם הגרסה הראשונה. בגרסה הראשונה אומר רבא, שני הדברים הם חידוש של הלל, והוא תיקן את זה דווקא בבתי הרי חומה, אבל בגט זה לא יעבוד, היא לא יכולה לתת לו בעל כורחו, ולכן לדעת רבא היא לא מגורשת. לעומת זאת אומר לו רב פאפה, אולי לא, אולי רק הדבר השני חידוש. כלומר, זה שאפשר לתת בעל כורחו, זה ברור, גם בבתי הרי חומה, גם בגט, ולכן היא כן מגורשת, וכל החידוש של הלל בבתי הרי חומה, זה רק הדבר השני שאפשר לעשות את זה אפילו שלא בפניו, באיזושהי קופה במקדש, זה רב פאפה, וזה הגרסה הראשונה, שוב, של רבא היא לא מגורשת, ולרב פאפה היא כן. הגרסה השנייה אומרת בדיוק הפוך. כלומר, רבא הוא זה שאמר שרק השני הוא חידוש, אבל זה שאפשר בעל כורחו זה ברור, ולכן גם בגט זה עובד, והיא כן מגורשת. ורב פאפה אמר לו, אולי לא. אולי שני הדברים חידוש לבתי הרי חומה, ובגט זה לא יעבוד, והיא לא מגורשת. עד כאן החלק הראשון, לגבי התקנה של הלל, שיהיה אפשר לפדות את הבתים בלי שהקונה יברח. החלק השני זה במשנה הראשונה בעמוד א', וזה לגבי מה נחשב חלק מהעיר חומה. כלומר, על איזה נכסים בעיר חומה, אנחנו אומרים שיש את הדין הזה שאפשר לגאול שנה אחת, ואם לא, אז הלך. אז מצד אחד בפסוק כתוב בית, אז לכאורה הכוונה היא דווקא לבתים, אבל מצד שני כתוב וקם הבית אשר בעיר. אשר בעיר לכאורה מיותר, הרי כבר כתוב לפני זה שזה בית בעיר חומה. אלא אשר בעיר לכאורה בא לרבות כל דבר אשר בעיר, לאו דווקא בית. אז מה עושים? מצד אחד בית מצמצם, מצד שני אשר בעיר מרחיב. אומרות המשנה והברייתא שמצד אחד אנחנו באמת מרחיבים מאשר בעיר גם את כל שאר סוגי הנכסים, לאו דווקא בתים, כמו למשל בתי בד, מרחצאות, מגדלות, שובחין, בורות שכין ומערות, אבל מצד שני מהמילה בית אנחנו ממעטים. את מה ממעטים? אז רבנן אומרים שממעטים שדות, כלומר שדה שנמצאת בתוך השטח של עיר חומה, אין את הדין של עיר חומה, אלא כמו שדה אחוז הרגיל, שאחרי שנתיים אפשר לגול חופשי עד היובל וביובל זה חוזר. זו דעת רבנן ששדות לא נחשבים בתי הרי חומה. רבי מאיר לעומת זאת בפשט אומר ששדות כן נחשבים בתי הרי חומה, אבל אומרת הגמרא, הרי סוף סוף גם לרבי מאיר כתוב בית וצריך למעט פה משהו, לכן מסבירה הגמרא, שדות ממש גם רבי מאיר מסכים שהם לא נחשבים. ומה שרבי מאיר אמר ששדות כן נחשבים, הוא התכוון לשדות כאלה שמשמשים לבנייה, כלומר שחוצבים מהם חול או אבנים בשביל לבנות בתים. שדות כאלה שמשמשים לבתים, לפי רבי מאיר, גם הם נחשבים כבתים ואפשר לפדות אותם רק תוך שנה. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני לגבי מה נחשב בתי הריחומה, זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי בתים שנמצאים בעובי החומה עצמה, כמו הבית המפורסם של רחב בספר יהושע שמרגלים באים אליו, האם הבית הזה נחשב חלק מהעיר חומה שהוא לא נחשב? אז רבי יהודה אומר שהוא לא נחשב, רבי שמעון אומר שכן, ושניהם לומדים את זה מהפסוק לגבי הבית של רחב. כתוב שם, בחומה היא יושבת, רבי יהודה מפרש בחומה ולא בעיר, זה לא חלק מהעיר, רבי שמעון מפרש בחומה היא יושבת, כלומר היא יושבת בעיר חומה, כלומר גם הבית שלה נחשב חלק מהעיר חומה. עד כאן הסעיף השני, בחלק השני של השיעור, דיברנו על מה נחשב בית בעיר חומה, ראינו שזה לאו דווקא בית, וראינו מחלוקת לגבי בית בעובי החומה, ועכשיו במשנה השנייה בעמוד א' אנחנו עוברים לחלק השלישי, וזה מה נחשב חומה, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי מבנה החומה, נראה שני דברים, אחד, עיר שגגותיה חומתה, כלומר עיר שאין לה חומה, אבל הבתים שבהיקף שלה בנויים בכזאת צפיפות, שבעצם הם יוצרים את החומה, האם זה נחשב או לא, אומרות המשנה והברייתא שזה לא, דבר שני, טבריה, שאומנם מוקפת חומה משלושה צדדים, אבל בצד הרביעי פתוחה לים, אומרת הברייתא, ים גם כן לא נחשב חומה. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי הגודל של העיר עצמה, אומרת הגמרא שבעיר צריכים להיות לפחות שלוש חצרות, ובתוך כל חצר לפחות שני בתים, פחות מזה זה לא נחשב עיר. וסעיף שלישי זה דווקא בעיר שמוקפת חומה ממות יהושע, ועל זה מוסיף רבי לזר ברבי יוסי, גם אם כרגע כבר אין את החומה ממות יהושע, אם היא פעם הייתה, זה עדיין נחשב עיר מוקפת חומה, והמקור הוא מהמילים אשר לא חומה, בקרי אנחנו קוראים את זה עם וב, כלומר עיר שיש לו חומה, אבל בכתיב אנחנו כותבים את זה לא עם וב, אלא עם א', כלומר לא במובן של אין לו חומה, אבל רגע, הרי צריך שיהיה לו חומה, מה פתאום אין לו חומה? אלא מסביר רבי לזר ברבי יוסי, מכאן שגם אם הייתה לה חומה, וכרגע כבר אין לה, עדיין זה נחשב עיר מוקפת חומה, בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, לגבי מה נחשב חומה וגם מה הגודל של העיר. החלק הרביעי, במשנה זה באותה משנה בסוף עמוד א', ובגמרא זה שתי שורות לפני סוף העמוד, זה לגבי רשימת הערים שנחשבים עיר מוקפת חומה. המשנה מביאה רשימה ארוכה, הברייתא קצת יותר קצרה, מצד שני המשנה רק מביאה רשימה ארוכה, הברייתא מפרטת באיזה אזור כל עיר נמצאת, בגליל, בעבר הירדן או ביהודה, בואו נראה את הרשימה, ואחרי זה נראה על זה ארבעה דיונים. אז בגליל יש לנו חמישה ערים, קצרה של ציפורי, חקרה של גוש חלב, יוטפת הישנה וגם לה, בעבר הירדן יש את גדוד, וביהודה יש את חדיד, אונו וירושלים. זו הרשימה במשנה. כאמור, הברייתא מביאה רק חלק. היא מביאה את גמלה בגליל, גדוד בעבר הירדן וביהודה את כולם, חדיד, אונו וירושלים. המשנה מוסיפה בסוף גם את המשפט וכן כל כיוצא בהם. כלומר, לכאורה, חוץ מהערים שברשימה, יש עוד ערים. זו המשנה והברייתא, ועכשיו, כאמור, נראה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה למה הברייתא הזכירה רק חלק ולא את הכל. לזה הגמרא מביאה שני הסברים. הבאי מסביר שבאמת היא גם התכוונה להכל. כלומר, כשאמרה גמלה, היא התכוונה עד גמלה, כלומר מדרום הגליל, מציפורי ועד גמלה בצפון, ואותו דבר כשאמרה גדוד, התכוונה ממערב ועד גדוד שבמזרח, זה הסבר ראשון. הסבר שני זה רבה, שבאמת הברייתא לא התכוונה לפרט הכל, היא רק התכוונה לפרש את המשנה, כי המשנה הביאה רשימה של מקומות, אבל הבעיה היא שזה לא כמו היום שיש ועדת שמות, ולא יכול להיות שיש שני יישובים עם אותו שם. פעם היו שני מקומות שקראו להם גמלה, ואותו דבר עם גדוד ועם חדיד ועם אונו וירושלים, לכן כל מטרת הברייתא זה רק לומר לנו באיזה גמלה מדובר. תדע לך שמדובר בגמלה שבגליל ולא גמלה שבמקום אחר, ומדובר בגדוד שבעבר הירדן ובחדיד אונו וירושלים שביהודה ולא במקומות אחרים שיש להם את אותו שם. זה ההסבר השני לגבי למה הברייתא הזכירה רק חלק מהמקומות. זה הדיון הראשון. דיון שני בשורה השישית בעמוד ב' זה לגבי ירושלים. הרגע אמרנו גם במשנה וגם בברייתא שירושלים היא חלק מהערים שמוקפות חומה, וממילא מישהו קונה שם בית, אם הוא לא גואל תוך שנה, זה נחלט לעולם. הבעיה היא שזה בעצם מחלוקת. אני מוסיף כאן קצת מהמפרשים. יש מחלוקת האם ירושלים התחלקה לשבטים או שבעצם משייכת לכל עם ישראל. למי שאומר שהיא כן התחלקה, אז היא כמו כל מקום אחר, ובאמת בית יכול להיחלט אם לא יגלו אותו תוך שנה. אבל מי שאומר שירושלים לא התחלקה לשבטים, אז בית בירושלים לא יכול להיחלט, ובאמת יש ברייתא שאומרת את זה במפורש. 10 דברים נאמרו בירושלים, אחד מהם זה שאין הבית חלוט. אז איך המשנה מסתדרת עם אותה דעה ועם אותה ברייתא? אז יכול לומר שבאמת היא לא מסתדרת, והיא כמו הדעה השנייה, אבל הגמרא לא אוהבת את זה, היא רוצה שהמשנה כן תסתדר עם כולם, אז היא מביאה שני הסברים. רבי יוחנן אומר שאפשר לומר שגם לפי המשנה בית בירושלים לא נחלט, וזה שהמשנה הזכירה את ירושלים זה רק היה בשביל דוגמה לעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ולא שבאמת בית יכול להיחלט שם, הוא לא יכול. זה הסבר אחד. הסבר שני, רב אשי אומר, הכוונה כאן זה לירושלים אחרת, כי כמו שאמרנו, היו כמה מקומות עם השם ירושלים, ואותה ירושלים אחרת, היא יכולה להיחלט, ולא ירושלים עיר הקודש. זה הדיון השני לגבי רשימת השמות, דיברנו על ירושלים. הדיון השלישי זה ברבע העליון של עמוד ב', ולפני שנראה אותו רק נקדים שלגבי כמה נושאים, קדושת המקדש, קדושת ירושלים, קדושת ארץ ישראל, יש בכמה מקומות בש"ס דיון האם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא. כלומר, האם אחרי החורבן ואחרי הגלות, האם הקדושה של אותם מקומות נשארת עדיין או שלא. עכשיו, את אותה שאלה אפשר לשאול גם לגבי הקדושה או המעמד המיוחד של בתי הרי חומה. האם כשעם ישראל יצא לגלות והחורבן והרי החומה חרבו, האם אחרי זה כשעם ישראל חוזר, המעמד של הרי החומה נשאר או שלא וצריך בעצם לקדש אותה מחדש? זו שאלה, נשים אותה לרגע בצד וניגש לעניין של הדיון, וזה שאם מקודם שאלנו למה הברייתא הזכירה רק חלק מהמקומות שבמשנה, עכשיו הגמרא שואלת על המשנה עצמה, למה גם היא הזכירה רק 8 מקומות? הרי יש הרבה יותר ערים שהיו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון. ומי שעונה על זה זה רבי ישמעאל ברבי יוסי. הבעיה היא שיש שתי ברייתות שבהם הוא עונה על זה, ושתי הברייתות סותרות לגמרי אחת את השנייה, כשנקודת המחלוקת זה השאלה שבה פתחנו, האם הקדושה נשארה או לא. כלומר, הברייתא הראשונה אומרת כך, שאלנו למה המשנה לא הזכירה עוד ערים, אומר רבי ישמעאל ברבי יוסי לפי הברייתא הזאת, שבחורבן ובגלות הקדושה של הרי החומה בטלה לגמרי של כולם, ורק בשיבת ציון עשו טקס של קידוש הערים מחדש. אבל איזה ערים אפשר לקדש מחדש? רק ערים כאלו שהחומה שלהם עדיין הייתה קיימת, ולא היו הרבה ערים כאלה, היו רק 8. כלומר, 8 ערים שמוזכרות במשנה, וזה בעצם מסביר למה המשנה הזכירה רק 8 ערים, כי אין עוד, אמנם היו הרבה לפני, אבל אחרי החורבן זה מה שיש, 8 ערים. זה הסבר לפי הברייתא הראשונה. בברייתא השנייה, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משהו בדיוק הפוך. כלומר, הוא אומר, הקדושה הראשונה לא פקעה, והאמת היא שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימות יהושע עדיין קדושות, אפילו שהיה חורבן, והערים עצמם חרבו ואין להם בכלל חומה, אז למה המשנה הזכירה רק 8? כי אנחנו פשוט לא יודעים איזה עוד ערים היו מוקפות חומה. כשעם ישראל חזר מהגלות, הם מנו את אותם 8 ערים, כי הם ידעו שהם באמת היו מוקפות חומה, אבל אם נדע על עוד ערים, אז אדרבה, גם הם יחשבו ערי חומה. זו הברייתא השנייה. אלה שני הסברים שונים לגמרי ללמה המשנה לא הזכירה עוד ערים. שוב, לפי הברייתא הראשונה, כי אין עוד ערים, כל השאר הקדושה פקעה ולא התקדשה מחדש. לפי הברייתא השנייה, פשוט כי אלה הערים שהם ראו וידעו עליהם שהם היו מוקפות חומה. אז יש לנו שני הסברים בדעת רבי ישמעאל ברבי יוסי, מה נעשה עם הסתירה ביניהם? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, תרי תנאי אליבד רבי ישמעאל ברבי יוסי, כלומר יש שתי דעות מה הוא אמר. תשובה שנייה, באמת הברייתא הראשונה זה רבי ישמעאל ברבי יוסי שהקדושה כן פקעה, ואילו הברייתא השנייה זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי אלא זה רבי אלעזר ברבי יוסי, שאותו הזכרנו כבר מקודם, שהוא לומד מהמילים אשר לא חומה, שגם אם עכשיו כבר אין חומה, כיוון שהייתה, העיר נשארה קדושה, רק שמקודם לא הבנו את זה עד כדי כך שזה אפילו אחרי הגלות והחורבן. עכשיו הגמרא אומרת שכן, אפילו אחרי הגלות והחורבן, עדיין הערים נשארו קדושות, לפי רבי אלעזר ברבי יוסי. אז עד כאן הסבר למה המשנה לא הזכירה עוד ערים, ומתוך זה הגענו למחלוקת האם הקדושה נשארה אחרי החורבן או לא, וזה מביא אותנו קצת מעל השליש התחתון של עמוד ב', ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את המחלוקת, אם הקדושה נשארה, נראה את המקורות. אז לגבי רבי אלעזר ברבי יוסי, שאומר שהקדושה נשארה, כבר ראינו את המקור, אשר לא חומה. מה המקור של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שאומר שהקדושה כן בטלה? הגמרא מביאה ברייתא עם שני מקורות, נראה את המקורות, ומה הדעה השנייה תענה עליהם. אז מקור ראשון זה בנחמיה פרק ח', כתוב ששבי ציון, כשהם שבו לארץ ישראל, עשו את חג הסוכות, וכתוב, כי לא עשו מימי יהושע בן נון. עכשיו בואו נבין את הפשט. מה הכוונה לא עשו סוכות מימי יהושע בן נון? מה, בימי דוד המלך לא עשו סוכות? אלא מסבירה הגמרא, מה שכתוב כאן שלא עשו מימי יהושע בן נון, לא מתכוונים לסוכות, אלא למשהו אחר. למה? אומרת הגמרא, לקידוש הרי החומה. כלומר, קידשו אותם בימי יהושע, ועכשיו שחזרו מהגלות, קידשו אותם שוב. אז הנה מקור שהקדושה בטלה, וצריכים לקדש אותם שוב. זה מקור ראשון. הדעה השנייה תדחה את זה ותאמר שכאן מדובר על משהו אחר לגמרי, וזה שכשיהושע נכנס לארץ, הוא לא ניצל את הזכות של ארץ ישראל בשביל לבקש לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, ולעומת זאת עזרה, כשהם חזרו לארץ, כן עשו את זה, וזה הכוונה סוכה, שהזכות של עזרה הייתה עליהם כמו סוכה, ובעצם יש כאן ביקורת על יהושע שהוא לא עשה את זה, לכן הוא גם נקרא כאן ישוע בלי האות ה'. בכל אופן, זו התשובה של הדעה השנייה. זה מקור אחד. מקור שני די דומה, זה מדברים למד. כתוב, והביאך השם אלוקיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. אז גם כאן מוזכרת גם הירושה הראשונה של הכניסה לארץ בימי יהושע, וגם הירושה השנייה של שיבת ציון, וממילא אפשר לעשות הקש ביניהם. כמו שבירושה השנייה קידשו את הרי החומה, גם בירושה השנייה. כלומר, בינתיים הקדושה פקעה. לעומת זאת, הדעה השנייה אומרת, לא, זה לא הקש שבשניהם קידשו, אלא להפך, הסיבה שאתם יורשים את הארץ בירושה השנייה ולא צריכים לקדש, זה כי כבר קידשו את זה בירושה הראשונה. כלומר, הקדושה לא פקעה. עד כאן המקורות למחלוקת, האם הקדושה פקעה או לא. הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', וזה היה הדיון השלישי בתוך החלק הרביעי של השיעור. הדיון הרביעי והאחרון מובא כאן בדרך אגב, וזה לגבי האם בשיבת ציון התחילו לספור שוב את היובל. מה הקשר? כי מקודם כשבאנו את הברייתא לגבי המקור של הדעה שהקדושה פקעה, אז הברייתא אמרה ששבי ציון א' קידשו את הרי החומה שוב, אבל ב' הם התחילו לעשות עוד משהו, וזה שהם התחילו למנות שמיטין ויובלות. ולגבי זה שהם התחילו שוב לספור יובלות, נראה עכשיו דיון בשני שלבים. שלב ראשון זה קושייה על זה מברייתא אחרת, ששם עולה שלא יכול להיות שמנו יובלות. שלב שני זה קושייה פסוק על אותה ברייתא אחרת ונתרץ. אז שלב ראשון, כאמור אמרנו בברייתא של סוכות שהם התחילו לספור שוב יובלות, ועל זה מקשה הגמרא מברייתא אחרת שאומרת שמתי נוהגים דיני יובל? רק שכל עם ישראל בארץ ישראל וכל שבט יושב במקום שלו, ולכן בתקופת סנחריב כשהשניים וחצי שבטים גלו כבר אז הפסיקו לספור יובלות, אז ברור שבשיבת ציון כשהיו פה רק 40 ומשהו אלף איש, ברור שלא עשו יובל. אז איך הברייתא של סוכות אומרת שהם כן עשו? עונה רב נחמן בר יצחק, הם לא עשו. ומה שהברייתא התכוונה שהם עשו, זה לא שהם נהגו דיני יובל, הם רק ספרו את היובלות. למה? זה מחזיר אותנו למחלוקת שראינו כמה פעמים לגבי איך בדיוק סופרים את שנת היובל. הדעה המקובלת זה דעת רבנן שאחרי שבע שמיטות, כלומר אחרי 49 שנה, השנה ה-50 היא שנת היובל, והיא לא נחשבת בספירה של שנות השמיטה, אלא היא שנה בפני עצמה, ושנה אחרי זה מתחיל המחזור החדש של שבע שנות שמיטה, ושוב שבע ושוב שבע עד היובל הבא. זה רבנן. רבי יהודה לעומת זאת אומר ששנת היובל עולה לכאן ולכאן. כלומר, שנת היובל לא תופסת מקום. אלא אחרי השנה 49, יש שנה שהיא גם שנת היובל, אבל היא גם בעצם כבר השנה הראשונה למחזור הבא. עכשיו, על זה אומר רב נחמן בר יצחק, לפי דעת רבנן שהיובל כן תופס מקום, אז בשביל לדעת איזה שנה אנחנו מבחינת השמיטה, אנחנו גם צריכים לדעת מתי לדלג על שנה. ממילא, אמנם הם לא נהגו דיני יובל, כי לא כל עם ישראל היו בארץ ישראל, אבל כיוון שמספרו את השמיטין, בשביל לדעת מתי השמיטה, הם צריכים גם לדעת מתי היובל. וזה הכוונה של הברייתא על סוכות, שמתחילו לספור יובלות. כאמור, זה רק מסתדר לרבנן, לא לרב יהודה. זה שלב ראשון. שלב שני, לגבי הברייתא השנייה שהזכרנו, שאמרנו שכבר בתקופת סנחריב הם הפסיקו לספור יובלות, כי השניים וחצי שבטים גלו, ואחרי זה גם כל עשרת השבטים גלו. הגמרא מקשה הזה מפסוק בירמיהו שאומר לעם שזה לא בסדר שהם לא מקיימים את השמיטה והיובל, כלומר הם לא משלחים עבדים רגילים בשמיטה, והם גם לא משלחים עבדים שנרצעו ביובל. אז אנחנו רואים כאן שבתקופת ירמיהו לכאורה כן היה יובל, והרי זה יותר מ-100 שנים אחרי סנחריב, אז איך אתה אומר שכבר בסנחריב זה בטל? לזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, אם נסע לומר שאולי בעצם גם ירמיהו לא היה יובל, והוא רק מתכוון שזה לא בסדר שפעם לפני יותר מ-100 שנה כשכן היה יובל לא הייתם עושים את זה. זאת תשובה אחת, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, כי כתוב שם שאחרי שהוא אמר להם אז באמת הם הקשיבו לו והם כן שלחו את העבדים, כלומר זה משהו מעשי שעכשיו יש יובל. לכן תשובה שנייה אומרת הגמרא, נכון, בימי סנחריב כבר לא היה יובל, כי שניים וחצי שבטים וכל עשרת השבטים יצאו לגלות, אבל זה היה מצב זמני, כי אחרי יותר מ-100 שנה הלך ירמיהו וחיפש אותם והחזיר אותם לארץ ישראל. זה נגד הדעה של רבי עקיבא שאומר שעשרת השבטים מעולם לא חזרו. הגמרא כאן אומרת שהם כן חזרו, ראינו את זה גם בדף י' ב', וממילא כשהם חזרו התחילו גם לספור שוב את היובלות. והגמרא מחזקת את זה גם מפסוק ביחזקאל שאומר שבעתיד לבוא היובל יפסיק, משמע שכרגע, כלומר בתקופת סוף בית ראשון, כן התחילו לספור יובלות. עכשיו רק נעיר בסוגריים, בדף י' ב' גם הזכרנו שירמיהו החזיר אותם והתחילו שוב לספור יובלות, אבל האמת היא שבפועל החורבן היה 36 שנה אחרי זה, כלומר לא הצליחו להגיע ליובל בפועל, אבל כן התחילו לספור. עכשיו עוד סוגריים ממש לסיום, כשירמיהו החזיר אותם הם כבר לא היו נפרדים מיהודה, אלא יושיהו מלך יהודה מלך גם עליהם. והגמרא מביאה לזה שני מקורות, אחד ממלכים שיושיהו ביער את העבודה זרה גם בבית אל והורס שם את המזבח, והרי בית אל זה לא ביהודה אלא בבנימין, כלומר הוא מלך גם על עשרת השבטים. מקור שני מהפסוק גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי. זה היה בסוגריים. הגענו למשנה בלמד ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים לגבי בתי הרי חומה. בחלק הראשון ראינו את התקנה של הלל שיכולים לגאול את הבית בעל כוחו של הקונה ואפילו שלא בפניו. ראינו דיון האם אפשר לומר אותו דבר גם לגבי גט, שהבעל אמר שזה גט רק אם יתשלם לו, האם יכולה לשלם לו בעל כוחו. בחלק השני ראינו מה נחשב חלק מהעיר. דיון ראשון אמרנו שזה לאו דווקא בית אלא כל דבר כמו בתי בד, מחצאות, מגדלות וכו', אבל מצד שני שדות לא. לגבי שדות שיוצרים מהם חול ואבנים בשביל לבנות בתים, חכמים אומרים שגם זה לא. רבי מאיר אומר שזה כן. דבר שני, לגבי בתים מתחשבים בעובי החומה, רב יהודה אומר שזה לא נחשב, רבי שמעון אומר שזה נחשב. בחלק השלישי ראינו עוד שלושה דברים על המבנה של העיר והחומה. דבר אחד, עיר שאין לה חומה, אלא שפשוט הבתים מסביב הם צפופים, זה לא נחשב חומה, ים לא נחשב חומה, הגודל של העיר צריך שיהיה שלוש חצרות לפחות, ובכל חצר לפחות שני בתים, ורבי אלעזר ברבי יוסי, גם אם עכשיו כבר אין חומה, אם היה חומה, זה נחשב, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו את הרשימה של הערים שבמשנה והברייתא, ראינו מקומות בגליל, בעבר הירדן וביהודה, ועל זה ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון, למה הברייתא הזכירה רק חלק מהמקומות שבמשנה, אז או שהתכוונה באמת לכל המקומות, או שהתכוונה רק לפרש, כי יש כמה מקומות עם אותם שמות, אז היא רצתה להדגיש באיזה מקום מדובר. דיון שני, ירושלים, המשנה אמרה שגם היא אחת מהערים, אבל הרי לכאורה ירושלים לא נחלטת, כי היא לא התחלקה לשבטים לפי אחת מהדעות, אז איך המשנה תסתדר עם זה? וענינו, או שהמשנה הביאה את זה רק כדוגמה לעיר מוקפת חומה ממות יהושע, או שהכוונה לירושלים אחרת. דיון שלישי, למה המשנה מנתה רק תארים אלו ולא עוד? ועל זה ראינו שתי ברייתות סותרות. ברייתה אחת, כי הקדושה של כל הערים פקעה בחורבן, וכשעם ישראל חזרו, הם קידשו רק את השמונה הערים האלו, כי רק אצלם עדיין הייתה חומה. ברייתה שנייה, בדיוק הפוך, הקדושה לא פקעה, אלא פשוט אלה הערים שכשהם חזרו הם ידעו שלהם הייתה חומה, אבל באמת גם בשאר הערים, אם נדע שהייתה להם חומה, אז הם בתי הרי חומה. תירצנו את הסתירה בין שתי הברייתות, וראינו את המקורות, למה לומר שהקדושה פקעה ולמה לא. אחד המקורות זה ברייתה שאומרת שכשעם ישראל חזרו, הם גם קידשו את הערים, וגם הם התחילו למנות שמיטין ויובלות. ועל זה שאלנו בסוף, מה פתאום יובלות? הרי כשלא כל עם ישראל נמצא, אז לא עושים יובלות, וענינו נכון, הם לא עשו יובלות, הם רק ספרו את זה בשביל לדעת מתי השמיטה, ולסיום ממש שאלנו איך הפסוק בירמיהו אומר שאז הם כן עשו יובלות, הרי כבר יותר מ-100 שנים לפני זה הפסיקו לספור יובלות, כשהשניים וחצי שבטים, וגם אחרי זה כל 10 השבטים גלו, וענינו נכון, אז הפסיקו, אבל אחרי זה ירמיהו החזיר אותם, ויושיהו מלך עליהם, ואז חזרו דיני יובל, כל טוב.